כמו שאמרתי, יש לנו דברים הרבה נושאים שלא למדנו אותם, למדנו נושא מאוד מרכזי, זה תפילה. מה המשמעות של תפילה ברמה, זה גם נושא הלכתי וגם נושא מחשבתי. אולי עוד נעשה עוד איזה שיעור שניים בתחילת זמן קיץ, אבל אני לא רוצה להיות מחויב, יש נושאים שלא עסקנו בהם. פרשנות של תורה, עסקנו קצת, לא עסקנו עד הסוף, יש נושאים שלא עסקנו בהם. בעיניי, אני אתן דוגמה. כולם יודעים שיש רמב"ם מפורסם שאומר שקידושי כסף הם ברבנן. נכון, למדתם את זה? כולם ראו את זה השנה. מתי שהוא. או רמב"ם שכותב ששטר זה דרבנן. נכון? אני חושב שמאחור, והרמב"ן על שני הדברים האלה חולק עליו בחריפות. אני חושב שעומד פה איזשהו מחלוקת בהבנת המושגים של פרשנות תורה אז אולי אני מדבר על זה בפילת מרקאי זאת, זה פעם אחת. זה בפילה הזאת שני עושים, אבל את הביטחון. רציתי לסכם את הלימוד, סליחה שאני ככה בפולמוס שהיה בתקופתו של הרמב"ן, שהרמב"ן היה חסיד צעיר. כשהרמב"ן היה יחסית צעיר, היה ויכוח בין שתי קבוצות, לא, זה לא קשור. היה ויכוח בין שתי קבוצות באזור פרובנס. קבוצה אחת שהייתה יותר שייכת שעסקו בפילוסופיה, וקבוצה שנייה שהייתה תמימה, הם היו קוראים לזה. עכשיו, התמימים של אותו הדור, שאנחנו לפעמים קוראים תוספותים שעוסקים בפרשנות של אגדות או כל מיני דברים כאלה, לא יודע אם אתם ראיתם השנה כשלמדנו בדף למדנו שבע ברכות, הסתכלתם קצת בראשונים איך הם פרשים את השבע ברכות? ראיתם את זה קצת? יש שם דברים, מה? תסתכלו ברשב"א, אני לא זוכר בדיוק מה מדבר ברשב"א שם, אבל שאדם הראשון היה לו זנב, ואז זנב ברח לו, זה נהיה אישה, אז הם ראיתם את זה. יצא לכם לראות את זה? תסתכלו ברשב"א שם, מעניין. מה אני רוצה להגיד בזה? אני רוצה להגיד בזה שעם השנים, ב-400-500 שחלפו מאז התקופה של הפולמוסים שבין מצדדי הרמב״ם למתנגדי הרמב״ם, גם מתנגדי הרמב״ם היה להם, קיבלו את חוש הביקורת מהרמב״ם. ממילא גם האמונה התמימה הפכה להיות ליותר ברת הסבר. אבל בתקופה של הראשונים האמונה התמימה הייתה כל כך תמימה שכשאנחנו קוראים אותה היום היא לפעמים גורמת לנו ממש לגיחוך. באותה תקופה באזור שם היה ויכוח מאוד גדול. היו שרצו לשרוף את הרמב״ם, ולא רק רצו אלא שרפו את הרמב״ם, והיו שרצו, קיצור, היה שם מלחמת עולם. והרמב״ן היה צעיר מהם בהרבה, צעיר משתי המחנות בהרבה, והרמב״ן הזמין אותם להתדיין אצלו. הוא לא הצליח במה שהוא רצה לעשות, בעיקר אני חושב יותר מצד של מפלגדי הרמב״ם, והתוצאה הייתה שבאזור ההוא הגיעו ממש לחרמות הדדיות ושריפת ספרים וכדומה, גם דבר שגרם להרבה מאוד צרות גם מבחוץ. אחר כך הכמרים אמרו, אם אתם שורפים את הספרים שלכם, זה התחיל מוויכוחים הדדיים. זאת אומרת, המתנגדי הרמב״ם הלכו לכמרים שהם היו בעלי הכוח, והם אמרו להם שזה לא פייר שהכמרים שורפים רק את הספרים או מליקים את הכופרים שלהם. צריכים גם ללקוט את הכופרים שלנו? נכון, מי זה הכופרים שלנו? זה האלה שלומדים רמב״ם. ואז הם שלחו את הכמרים לשרוף את ספרי הרמב״ם. להם לא היה סמכות לשרוף. הם יכלו לקלוט ספר ולשרוף, אבל זה צריך להיות ממש מסירות נפש. ספר זה דבר מאוד יקר. אז הם שלחו את הכמרים שישרפו את ספרי הרמב״ם. גם מהצד השני לא היה חסר הרבה. בקיצור, היה שמח. והרבה ניסה להביא אותם, שלח יקרות לאזור שם, כששתי המחנות, תומכי הרמב״ם, לא יודע מי הם היו, מתנגדי הרמב״ם, הוא אחד הראשונים המפורסמים, קוראים לו, מה? רבי שלמה מנהר. רבי שלמה מנהר, יש לו פירוש על יבמות, פירוש על קידושי, יש לו פירושים על השס, אחד מהראשונים המפורסמים, שהוא היה זקן בהרבה מהרמב״ן, והרמב״ן נרגיש איזו אי נוחות בלבוא ולהטיף לו מוסר, ובכל זאת הוא נכנס לאובי הקורה ועושה את זה. בעצם חלק גדול מאיגרות הרמב״ן, זה נמצא פה בקרב א' של כתבי הרמב״ן, עוסק בפולמוס הזה ובהשלכותיו. חלק מההשלכות של הפולמוס הזה היו שמתנגדי הרמב״ם, הפוך, מתנגדי אנשי הרמב״ם, הקט של הרמב״ם, הקט של הפילוסופים, רצתה לטעון שרבנו יונה, שהוא אחד ממתנגדי הקט הזאת של הרמב״ם, הוא רחמנה לצלן ממזר. והם הוציאו, הם הוציאו שדים שהם היו מלפני 130 שנה לפניהם, והרמב״ן היה מעורב בזה באופן אישי, כי הבת של הרמב״ן הייתה נשואה לבן של רבנו יונה. אז בקיצור היה שם סיפורים, מה? היה סיפורים מעניינים, אף אחד גם לא טמן את ידו בצלחת, מריבות תמיד היו בין יהודים. אבל זה דבר, מאוד כדאי לקרוא את זה, זה פשוט סיפורים היסטוריים מעניינים מאוד. אז הרמב״ן כותב, אנחנו לא נקרא את הכל, אבל חלק גדול מהדברים שאנחנו יודעים על ההתייחסות לרמב״ם באופן כללי, אם מפורטנו למדנו במשך השנה את את המקומות הנקודתיים, איך הרמב״ן חולק על הרמב״ם מאוד בתוקף, והדברים האלה אסור לאומרם אף כי לכותבם, נכון, אף כי לשומעם. אתם זוכרים מקומות שהרמב״ן אומר, זה קשירה גמורה מה שהרמב״ן, מה שהרמב״ן אומר על פרשת וירא ועוד מקומות. מה אתה אומר? לא שומע. תראה מעיני אני שוגג, עוד אדבר וליבי מפני העירם כמוגן, ינתקו מורשי המחשבה. כמה זמן היה לכם לקרוא לכתוב דבר כזה? והרשת השפתיים הקולמוס והמגילה ינו בין הידיים כאשר ינו דקנה במים. בשומעי הריות שואגים ממנונותיהם, לביב עלי ישמיהם, רעם שרים ותרועה, חובשים במקל ומקל ברצועה, ולכבוש כל באי עולם תחת רגלי כבודם, תול מקל והחל קודקודם. את כל הפתיחה הרוממת הזאת למי הוא כותב? למתנגדי הרמב״ם. ובעופפם חרבם על פנינו, חרדו רעיוננו ונבהלו השתנותינו, ואיך יוכל לדבר נכוחות ומה ישיב על תוכחות? עבד נבזה בעיניו ונמאס, ליבו בקלבו המסימס. פן תוכלנו האש הגדולה והשלהבת העולה, כי דברי תורה שמחים בהם כי נתינתם מסיים. קיצור, הוא כותב פה לרב מבוגר ממנו בשנות דור, מפורסם, פוסק חשוב מאוד בתקופה שלו, ראש ישיבה חשוב, והרמב"ן, כשהוא כותב את האיגרת הזאת, ככל הנראה הוא יהודי פחות או יותר בן 30. ולכן הוא מקדים הקדמה כל כך שכל כך מכבדת את אותו רבי שלמה. המשכילים, שכמובן לא אהבו את זה שהרמב"ן לא חתך את הוויכוח, כתבו למה הוא כתב כזו פתיחה מתרפסת כאילו בפני אותו רבי שלמה. זה שטות גמורה, קודם כל מבחינה פסיכולוגית. למה זה שטות? כי אם אתה תכתוב לו את מה שהם חשבו, אז סיכוי להביא לשלום הוא אפס. אבל בית, כי באמת הרמב"ן, מה? המשכילים של הדורות האחרונים, שהם בוודאי כאילו תומכי הרמב״ם. ובאתר דזיקוקין דנורה ובאורין דאשה, מן מאי פתיה אוכמה לתמן, ואם עונם טוב, אנחנו נדלג קצת. זה כל זה, זה שיר תהילה לאנשי, לבית מדרשו של רבי שלמה מנהר. אנחנו נדלג לעמודה השנייה. אקח מפיהם תורה, מפי ספרי מוסר, מפי כתבה מורה. זאת אומרת, אתם מוריי ורבותיי, מורה כמורה שמיים, שכבר הוקש לכבוד המקום כבודם, הרחק מאוד מאיתם רק כמלאכי עליון, הלובשים צדקה כסיריון. אשאל מהם כשיריון, אשאל להם ניקיון מלידה, ומבטן ומריון לתבלין ומרחיב בנהר דיום ושמילות. אני חושב רק עוד הערה קטנה, שהרמב"ן פה הוא מתכוון לכל מילה. זאת אומרת, במקום של ההזדהות הרגשית וההזדהות של דפוס החיים, ומה הוא באמת מעריך? הוא באמת מעריך את צורת החיים ואת סגנון המחשבה של בית המדרש של מתנגדי הרמב"ם. ולכן הוא יכול כל כך להיכנס לתוך הדיון הזה. זאת אומרת, הוא מבחינת התוכן הוא נמצא איפשהו באמצע. מבחינת דפוס החיים, מבחינת ההזדהות הרגשית, איפה הלב שלו נמצא? הלב שלו נמצא בבית המדרש שלהם. הם אות לבעלי הנבואות, ועליהם נקרא אלוהי צבאות. וענייני הקטן, הם אות לבעלי הנבואות, זה גם משהו שאני חושב אפשר להבין למה הוא רומז. זאת אומרת, החוכמה הנבואית, איזו תורה מאפשרת בהתעצמות מסוימת את הנבואה, זאת התורה שלהם. הבנת מה אמרתי עכשיו? מה? הרבה פעמים במהלך השנה דיברנו, הרמב״ם היה בת, הרמב״ם כותב על ברוך בן נריה. אתם זוכרים מה הרמב״ם כותב על ברוך בן נריה? אתם זוכרים שדיברנו על זה קצת? או לא, שלא דיברנו על זה. מי זה ברוך בן נריה? אתם זוכרים? מה? הסופר של ירמיהו. מה מיוחד? מה מיוחד אצלו אצל ברוך בן נריה? מה הוא רצה? ברוך בן נריה רצה להיות נביא ולא קיבל. זה הסיפור של ברוך בן נריה, נכון? ואתה אל תבקש לך גדולות אומר לו ירמיהו. למה? אתה לא תהיה נביא, מה לעשות? הרמב״ם מאוד מזדהה עם ברוך בן נריה. אם יש איש בתנ״ך שהרמב״ם מזדהה איתו, זה ברוך בן נריה. והוא אומר את זה כמה פעמים. למה? כי הרמב״ם אומר, הרמב״ם עוסק המון בנבואה. הוא תכנן לכתוב ספר על נבואה, אבל הוא לא זכה לנבואה, נכון? כידוע. והרמב״ם מדבר בכמה מקומות על זה, דיברנו על ההבדל בין אריסטו, אולי לא דיברנו על זה, על ההבדל בין אריסטו לבין הרמב״ם בנושא של הנבואה, של לדעת אריסטו ולדעת הרמב״ם הנבואה היא מוכרחת. ההבדל הוא שלדעת הרמב״ם הקדוש ברוך הוא יכול למנוע מאדם שראוי לנבואה את הנבואה, והדבר הזה הוא כמו שהקדוש ברוך הוא מונע מאדם להזיז את ידו. אבל אדם שראוי לנבואה, הנבואה צריכה לחול עליו ממנו. ולפעמים הקדוש ברוך הוא מונע את הנבואה ממי שהנבואה ראויה לחול עליו. מה ברור ברמב״ם? ברור ברמב״ם שהרמב״ם היה משוכנע לחלוטין שהתורה שאותה הוא לומד היא הבסיס לנבואה. נכון? התורה, התורה הפילוסופית שהוא לומד, התפיסה הפילוסופית שהוא ינק מבית מדרשו של אריסטו, הוא חיבר לזה עוד כמה דברים, זאת התורה שבסופו של דבר מובילה לנבואה. אז למה הרמב״ם לא נביא? כי אנחנו בגלות, הרמב״ם כותב, כי הקדוש ברוך הוא מנע את זה מאיתנו, מכל מיני סיבות. אבל באופן בסיסי, התורה שהרמב״ם עוסק בה היא התורה שאמורה להוביל לנבואה. והרמב״ם כאן רומז שזה לא נכון, שהתורה שמובילה לנבואה היא תפיסת עולם מסוג אחר לגמרי, היא ראיית עולם אחרת, היא ראיית עולם שמנסה לקבל הזדהות עם דברים, כמו שדיברנו הרבה פעמים שהרמב״ן מנסה להגיע לא להבנה רגשית אלא להבנה אינטואיטיב, לזהות של הדעת עם הדבר. איך הגדרתי את זה הרבה פעמים? אתם זוכרים? ברכה לי המילה עכשיו. מה? כשדיברנו על אמונה, ודאות, הגדרתי את זה, נכון? הגדרתי את זה כוודאות. כשאני רוצה להבין משהו, אני יכול או לנסות לנתח אותו, או לא לנסות לנתח אותו, אלא להתבונן בו ולהגיע לוודאות מה האמת ביחס לאותה תופעה שעליה אני רוצה לדבר. אני מדבר על תופעה מסוימת. התופעה הזו יכולה להיות הקדוש ברוך הוא, התופעה הזאת יכולה להיות עם ישראל, התופעה הזאת יכולה להיות נבואה, התופעה הזאת יכולה להיות כל מיני דברים. איך אני אברר את עמדתי ביחס לתופעה הזאת? אז אני יכול לברר את העמדה שלי ביחס לתופעה הזאת או על ידי ניתוח, וזה מה שהרמב"ם עושה, או על ידי התבוננות, עד שאני מגיע לוודאות במה נקודת האמת ביחס לתופעה הזאת. אני מתבונן בתופעה למשל שנקראת אסף אפלבאום. אני יכול לנתח את האישיות שלו ואני יכול להתבונן בו עד שאני אגיע לאיזשהו ודאות בהבנה מי הוא אסף. הרמב"ן באופן כללי לא מנתח, אלא הרמב"ן מתבונן בתופעה ומנסה להזדהות איתה. איזה סוג של התבוננות מובילה נבואה? אומר הרמב"ן, התבוננות מהסוג הזה של הוודאות, ולא התבוננות מהסוג של הניתוח. ההתבוננות מהסוג של הניתוח היא אולי חשובה, אבל היא בכלל לא רלוונטית כשאתה עוסק בנבואה. היא לא רלוונטית בכלל. ולכן הרמב"ן פה מכניס פה את הנושא הזה, הם אות לבעלי הנבואות ועליהם נקרא אלוהי צבאות. כן, הם אות לבעלי הנבואות. מה זאת אומרת הם אות לבעלי הנבואות? תפיסת העולם שלהם, צורת החיים שלהם, היא הבסיס בשביל להגיע לנבואה. כי נבואה היא הזדהות. דרך אגב, יש פה הערה הלכתית. האשכנזים אומרים, אם הייתי אשכנזי, הייתי קורא את זה, הם אות לבעלי הנבואות ועליהם נקרא אלוקי צבקות. ומה הרמב"ן חושב? אתם שמים לב? הם אות לבעלי הנבואות ועליהם נקרא... תשלימו את המשפט לדעת הרמב"ן. מה אתה אומר, אסף?
שזה צריך להיות חבוז.
נכון, אבל זה ברור. הלאה. וענייני הקטן בשבטי, הדל באלפי, לא ימנע איתי ולא יחסוך בי. לובש אימה רטט וזיע, כל זה רשות בשביל להגיד להם את מה שהוא באמת חושב. טוב. אנחנו נדלג לעמוד הבא. כתבו לי, אנא רבותיי, השורה הרביעית, אנא רבותיי, כבהמות תחשבו לי, כתבנית שור אוכל או אוכל עשב, אל תראו לי. כתבו לי מאיזה טעם דב, טעם דנדוני. לא לאוסוף את עדינייכו, אלא לכגון ה, ודאי צריך להודוי. ואחר שלא זכינו מפלפי, אנחנו לא יכולים לדבר, וכשובתכם מצפה לדעת קושתי מלחם, פיסר ולכם מתחנן, שהמדינה הזאת משובשת בגסות, קיצור, אני לא יכול להגיע אליכם, רבותינו הצרפתים, תלמידיכם אנו, ממכם אנו שופטים, בעלי התוספות, הגיעו לי דבריכם לדון בהם, ואין אנו כחולקים עליהם, אבל כמו שאמר בירושלמי, מה? כן, צרפת, לב רשלקיש, מטרס לקבל רבי יוחנן בגין למפלג לבגין, להפוק אהוד המיני, ועל הדרך הזה ועל העניין נשאל מלפני כבודכם, הזיל על תבונותיכם, אחרי הדברים והאמת, בראותי יצאתכם התאורה נסמכת, נסכמת, ועדתכם הקדושה חותמת כל גודרי פרץ ופחות הארץ, כל נביא וכל חוזה וכל נזה בן נזה, כל הצרפת רבניה ושרי הפינת שבטיה, כולם הסכימו לנדות ולהחרים על כל איש אשר ידו ירים, להגות בספר מורה הנבוכים ובספר המדע קרנו יגדח, גם המקיימם אחת דתו להמית עד אשר יגנזו גניזה עולמית. זה תופס דבריכם מעט מהרבה, ניצוץ מהמדורה הגדולה אשר לא תכבה. בקיצור, החרימו בחרם. חרם זה מונח הלכתי חמור מאוד. חרם ונידוי על מי שלומד מורה נבוכים בספר המדע. מי שלומד אהבה, זמנים, נשים, סדר. אבל מי שלומד מורה נבוכים בספר המדע, בצרפת החרימו את מי שלומד מורה נבוכים בספר המדע.
למה אומר
השב? מה? נראה, הוא מדבר על זה. מה?
למה אומר השב?
אומר השב ואין לשכנו.
המדורה השב
ותכבה. כי... לא! זה תופס דבריכם מעט מהרבה, ניצוץ מהמדורה גדולה אשר לא תכבה. מה הוא התכוון במליצה הזאת? ספציפית, לא יודע למה הוא התכוון במליצה הזאת. ששורפים ספרים, אבל מה זה ניצוץ מהמדורה גדולה אשר לא תכבה? לא יודע בדיוק להבין את המליצה הזאת. מה? שמה? איך אתה הבנת את זה?
כאילו, אני... לא יודע, אני מסכים איתם שבחלק הזה הייתי אולי הוא... באמת לא יכבה, המדורה הזאת שהם עושים כאילו.
מה, שהוא מסכים? לא, הוא לא, אתה תראה שהוא חולק עליהם.
לא, אני
ללמוד את הספרים הספציפיים. לא, 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 כל מה שאמרו זה על הספרים הספציפיים. הם לא החרימו את עבודה וקורבנות, הם החרימו את מורה נבוכים במדע. ועל זה הוא חולק עליהם. על זה הוא חולק עליהם. מה?
אני הבנתי שהוא... ויש פה תקווה שאותם אנשים ששורפים לא הבינו אותם כראוי, כאילו, הם לקחו...
אז זהו, יכול להיות שהוא, מה שהוא מתכוון, כן.
אני מקווה שזה לא באמת מה שהתכוונתי.
יכול להיות, כן, שהגזימו, שהיו כל מיני תלמידים שלקחו את זה צעד אחד קדימה. שלקחו את זה צעד אחד קדימה. ולמה קדישי עליונים פרסתם לרוב הקהילות רשת החרם, ולא שלחתם לחלות קוצים מן הכרם, רק לקטוף עוללות ואשכול להשחית את הכל? חסר לכם בעיות בקהילות שלנו, שמה שאתם מחפשים זה את האלה שלומדים מורה נבוכים בספר המדע, זה הבעיה. חסר לנו בעיות בקהילות. כי תיתנו הארץ על הזו לבז ולשמר רכושם, לשאול בנפשם. לפני שנמשיך, אני אסביר למה הוא מתכוון. הוא אומר שתי טענות הרבה. טענה ראשונה, חסר בעיות שאתם, זה הבעיה. מי שלומד מורה נבוכים בספר המדע, זה בעיה אחת. נקודה שנייה, הוא אומר להם, תראו, אם החרם שלכם היה אדם מורב של איזה עיר, ובעיר הזאת הוא אומר, אני לא רוצה שלומד מורה נבוכים. מי שלומד מורה נבוכים בעיר הזאת, אני מחרים אותו. בעיר ליד, מי שלומד מורה נבוכים בעיר ליד, זה לא עסק שלי. סיפור אחד, אבל בית מדרש הזה של תלמידי רבי שלמה, הוא החרים על כל אדם, מהודו ועד כוש, כל אדם שלומד בספר המדע ובספר מורה נבוכים הוא בחרם. זאת אומרת, לא רק בצרפת, אלא גם מי שבספרד לומד מורה נבוכים בספר המדע, גם אותו הם החרימו. ועל זה טוען הרמב"ן, מה, אתם מבינים מה הולך פה בכלל? ולמה קדישי עליונים פרסתם לרוב הקהילות רשת חרם? למה שלחתם את הקשת, את הרשת הזאת, גם לספרד? לא שלחתם לחלות קוצים מן הכרם, לא באתם לפתור לנו את הבעיות, רק לקטוף עוללות ואשכול להשחית את הכל. כי תיתנו הארץ על הזו לבז ולשמר רכושם, לשאול בעלה נפשם, ולא נתתם כבוד לערב הגדול אשר בנה בתלמוד מגדול עוז לשם השם, ומקדש להמוני המון עמי הארצות העולים בפרצות. ובית תלמודנו השמם שמימות עולם יקומם, בכל גלות החל הזה בספרד ובארץ המערב, ואל המזרח ואל הצבי הזה היה מושיע ורב. אז קודם כל, מה הוא אומר? לא נתתם כבוד לרב שמה הוא היה? מה הייחוס של הרמב״ם? מה הייחוס הראשון שהרמב״ן מונה של הרמב״ם? מה?
תלמוד.
תראו מה הוא עשה בתלמוד. תראו מה הוא עשה בצד הלמדני. ולא נתתם כבוד לרב הגדול אשר בנה בתלמוד מגדול. מגדול עוז לשם השם ומקדש להמוני המון עמי הארצות העולים בפרצות. כן, שהרמב״ם, כמו שכל מי שקורא אותו, יודע שהוא נותן פתרון גם לעם הארץ וגם לתמיד חכם, גם הראשי, גם עם הארץ יכול לקרוא את הרמב״ם, וזה הקיצור שולחן ערוך הכי טוב שנכתב אי פעם בעצם. זה קיצור שולחן ערוך מצוין. למה אנחנו לא משתמשים באותו קיצור שולחן ערוך? כי הוא עצמאי, כי אנחנו לא בכל דבר פוסקים כמוהו, אבל בעצם הרמב״ם ביסו הוא קיצור שולחן ערוך. נכון? אם אתה רוצה לדעת מה לעשות בפסח, תפתח רמב״ם, תדע בדיוק מה לעשות. אז הרמב״ן אומר, מקדש להמוני המון עמי הארצות העולים בפרצות. לפני הרמב״ם אנשים לא ידעו מה עושים בליל הסדר. היה להם גמרא, הם לא ידעו לפתוח אותה, לא ידעו לקרוא אותה. עכשיו כל עם הארץ שקצת יודע עברית, קורא רמב״ם, קיצור שולחן ערוך מצוין. זה דבר ראשון. ודבר שני, אשר בנה בתלמוד מגדול עוז לשם השם, ובתלמודנו השמם שיממות עולם יקומם. זה בעצם הגאונות של הרמב״ם בצד ההלכתי, שאותו ספר הוא גם הקיצור שולחן ערוך וגם גם מה שאתם יודעים מה עושים איתו, איזה מטעמים אפשר לעשות איתו, נכון? מה? בטח, הרמב״ן ודאי עשה מהרמב״ם מטעמים. הרמב״ן, מה?
בחידושים שלו
זה מופיע. המון, בחידושים של הרמב״ן המון זה מופיע. המון הרמב״ם מופיע בחידושים של הרמב״ן. בטח. אני מניח שבשיעור הכללי אצלו הוא גם תמיד התחיל ברמב״ם. לפי איך שהספר שלו כתוב, ככה זה נראה.
זה גרסת האורך.
מה?
זה גרסת
האורך. יכול להיות, אבל... ואל המזרח ואל הצבי היה מושיע ורב. עכשיו הנקודה שנייה. כמה נדחי אמונת בץ, כמה בתי מקדשות ריבץ, לכמה רעבים תושייה, לחמו נתן ממיו נאמנים, וכמה אפיקורסי הוא מגלה כנגד תלמודנו פנים משיב בדברים הנכונים. תשימו לב שבכל האיגרת הזאת ובכל האיגרות של הרמב״ן בהמשך, אנחנו לא נקרא אותם, אני מניץ לכם לקרוא את זה, הוא לא כותב מילה עניינית. מה זה עניינית? בוא, הוא היה יכול לכתוב לרב שלמה הזה, תשמע רב שלמה, בוא תכתוב לי איזה פרקים במורה נבוכים אתה מתנגד אליהם ונדבר, האם זה באמת, האם זה באמת כפירה, אם אסור ללמוד את זה או מותר ללמוד את זה, בוא נדבר, בוא תשלח לי על איזה פרק במורה נבוכים אתה מתנגד ונדבר על הפרק הזה. הוא לא, אין פה רמז לאמירה כזאת. למה אין פה רמז לאמירה כזאת? למה הוא לא כותב לרב שלמה?
זה לא שמפריע
לך. מה זאת אומרת? אבל הוא צודק רב שלמה. הוא צודק, באמת זה כפירה. מה?
זה לא כפירה.
למה לא? מה?
אני חושב שזה אולי לא נכון, אבל...
לא, להגיד שאולי
לכל
הפחות זה מחלוקת.
תראו, כי אני חושב שלמה הוא לא כותב עם רב שלמה, למה הוא לא כותב לו, בוא תשלח לי את הפרקים במורה נבוכים שאתה חושב שהם כפירה, מה? כי הוא מסכים! הוא באמת מתנגד לפרקים האלה. אולי הוא קצת היה, היה לו חשיבה יותר, יותר ביקורתית, יותר מתוחכמת. אז היו כמה פרקים שרב שלמה דחה בצורה נזעמת והוא כן קיבל אותם. אבל באופן בסיסי, גם הרמב"ן מסכים שיש פרקים במורה נבוכים שעשו לאומרם אף כי לשומר, הוא מסכים לזה. אבל הוא אומר, בוא נעזור רגע את מה שאני מסכים. בוא נסתכל על, בוא נסתכל על מבחן התוצאה. כשאתה שואל, אני חושב ש... אחרי זה אני אגיד משהו על היום. אבל הוא לא מסתכל על זה בכלל. בפירוש שלו על התורה, בכל מיני כתבים שהוא נוגע בנושאים עצמם, אז ראינו מקומות שהוא חולק על הרמב"ם והוא אומר, האמת יש פה שתי אפשרויות. ראינו מקומות שהוא חולק על הרמב"ם והוא אומר, הדברים אלה אסור לאומרם, אף כי לשומרם. כאן, הוא לא נכנס למישור הזה בכלל. הוא אומר, תעזוב רגע, לא, אני לא רוצה להתעסק איתך בנושאים הספציפיים. בוא נסתכל מי זה הבן אדם. היהודי כתב את ספר ההלכה החשוב ביותר, אתה לא. היהודי הזה כתב, לא רק בצד ההלכתי, כמה נדחי אמונה קיבץ. התפיסת העולם שלו, בוא נעזוב רגע, היום קוראים לזה מבחן התוצאה. בוא נסתכל על מבחן התוצאה. האם במבחן התוצאה, הוא קידם את, 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 את המפעל האמוני של עם ישראל או לקח אותו אחורה? הוא עשה למפעל האמוני של עם ישראל מה, ש, מה שאתה לא עשית ומה שגם אני לא עשיתי, אומר הרמב"ן, ולכן אני אמשיך להתווכח איתו, אבל בוודאי שלא נחרים את הספרים שלו. כמה נדחי אמונה קיבץ, כמה בתי מדרשות ריבץ, לכמה רעבי תושייה לחמו נתן למב נאמנים, וכמה אפיקורסים הוא מגלה כנגד תלמודינו פנים אישים בדבריו הנכונים. ואם אתה עכשיו תקשיבו איזה משפט יפה אומר רמב"ן, ואם אתם בחק אמונה אמונים שתולים בחצרות הקבלה דשנים ורעננים, הלא תשימו לב ליושבי הקצוות כי אישים לביצרון אסירי התקווה ומוכרחי התאוות הסביעם באמונתנו וקבלתנו נפשותם ריבה תחת אשר מילאו קרסם מאבלי היוונים והכילו בתנם הוות ועלינו בפיהם היה חותר גאוות. זאת אומרת, הוא אומר, הרמב"ן אומר, תראה, יכול להיות שאתם לא צריכים את זה. אתם לא צריכים את מה שהרמב"ם כתב. יכול להיות שברמב"ם כתיבה אפולוגטית או... אתם לא צריכים אותה. למה אתם לא צריכים אותה? כי אתם שתולים בבית השם. מי ששתול בבית השם, יש דילמות שהוא פטור מלהתעסק בהם. אנחנו בחשיבה המודרנית שלנו חושבים שמי שלא מתעמת עם איזושהי דילמה, אז החשיבה שלו היא יותר שטחית מאשר אדם שהתלבט בדילמה הזאת. למשל, אדם שמעולם לא שאל את עצמו האם הוא מאמין או לא מאמין. לעומת אדם שכן התלבט בשאלה אם הוא מאמין. אז מי האמונה שלו יותר יסודית ומבוססת? מי שהתלבט או מי שלא התלבט? מה? אני חושב שבחשיבה, מי שהוכיח לעצמו את ההתלבטות, אז הוא יותר מעמיק, האמונה שלו מבוססת יותר, מאדם שמעולם לא התלבט. אבל זה נכון בחשיבה הניתוחית. בחשיבה ההזדהותית, מה שדיברנו עליו בהתחלה, זה בדיוק הפוך. למי יש יותר קשרים עם אשתו? מי שהוא התלבט אם להתגרש ממנה, או מי שלא התלבט אם להתגרש ממנה? מי שהתלבט אם להתגרש ובסוף החליט שבסוף הם לא מתגרשים. שזה הרבה זוגות, אל תיבד. או מי שמעולם לא היה לו הווה אמינא להתגרש מאשתו. אז אם אתה בא לנתח את האמונה, אז אתה אומר מי שהתלבט אם הוא מאמין והחליט שהוא מאמין, הוא יותר מאמין ממי שמעולם לא התלבט. אבל אם אתה מתייחס לאמונה כהזדהות, אז ברור שאדם שמעולם לא התלבט אם להתגרש מאשתו, הזוגיות שלו היא חזקה יותר מאשר הזוגיות של מי שלא התלבט האם הוא רוצה להתגרש מאשתו. הרמב"ן הוא מתייחס לדברים בצד של ההזדהות ולא בצד של ניתוח. ולכן הוא אומר לאנשי בית מדרשו של רבי שלמה מנהר, אתם ההזדהות שלכם היא טוטלית. למה ההזדהות שלכם היא טוטלית? כי אתם חיים בעולם טוטלי. וזה, הוא לא רואה את זה ממקום ש... ולכן האמונה שלכם היא שטחית. לא. ולכן ההזדהות שלכם היא טוטלית ואשריכם ואשריכם תיכם. אבל מה נעשה לאנשים שהיו בבני עקיבא וגדלו בעולם מודרני וראו את כל מה שהם ראו והם כן מתלבטים להתגרש מהאישה שלהם? מה לעשות? זאת האמת. זאת המציאות. נכון? אדם שגדל בעולם שהוא על גבול שתי עולמות, ולא משנה כרגע מה זה שתי עולמות, האם העולמות זה בית המדרש והעולם היווני או בית המדרש והעולם האמריקאי, הוא חי בהתלבטות, הוא לא חי בהזדהות טוטלית, וזה מצב הרבה יותר מסובך. זה מה שאומר הרמב"ן, אתם לעולם לא תבינו את ההתלבטות של אנשי ספרד. חרדים לעולם לא הבינו את המזרוחניקים, זה בעצם מה שהוא אומר. אתם לא תבינו את ההתלבטויות האלה, כן? הלא תשימו לב ליושבי הקצוות, כי אישים לביצרון אסירי התקווה ומוכרחי התאבות, הסביעה באמונתנו ובקבלתנו נפשותם ליבה, דרת אשר מילאו קרסם מאבלי היוונים והכילו בתנם אבות, ועלינו בפיהם היה חותר גאות. גאוות. ילעיגו בשפה, בקיצור, ולולא מדברי הרב ומפי ספריו חיו, ונפשם מדשר חוכמתו יביאו, ובהעולה תעודה ישליים, כמעט רגליהם נטיים. הלכם גאוני התלמוד יטריח עצמו, אתם לא צריכים אותו. והוא כמוכרח ואנוס, עכשיו, איך אומרים היום? נרטיב, אני לא בטוח שזה הנרטיב של הרמב״ם. והוא כמוכרח ואנוס לבנות ספר מפני פילוסופי יוון שם על אנוס. זה לא מה שהרמב״ם חושב. הרמב״ם לא חושב שמורה נבוכים זה איזשהו מפלט מאריסטו. לא, זאת האמת. אבל הרמב״ן אומר לאנשי פרובנס, תעזבו רגע מה האמת. בואו אתם תתייחסו למורה נבוכים כמקלט מפני הפילוסופיה היוונית. זה, בואו נסתכל על זה ככה. לרחוק מעל אריסטו וגלינוס. השמעתם דבריהם, אתם מכירים, אתם פעם פתחת ספר של אריסטו, אתם יודעים איזה בעיות יש שם? אם טעיתם, טעיתם אחרי ראיותיהם, לא עליכם רבותינו, הביטו אורי אורו, היש מחרוב כמחרובנו. ספרד זה הרבה יותר מסובך, אומר הרמב"ן. כי גלו בנים על שולחן אביהם, והתגאלו בפת פג המלך וביי משתיהם. קיצור, נדעו פילוסופיה, ועכשיו זה מסובך. והתערבו בגויים, וילמדו ממעשיהם, אף כי חרב השמד אשר בעוונותינו שרד בגלות ירושלים אשר בספרד, והותר לקרובי מלכות ללמוד חוכמה יוונית, להבין מלאכת הרפואות, לשאר כל מידע ולדעת כל תבנית ויתר חוכמות ותרגמונותם, להחיות נפשם וחצרות המלכים ופתיבותם, אף כי אלה חוכמות מותרות רבותינו זאת, כלומר רפואה זה ודאי מותר כמו היום, הסדירונו בהם וציוונו עליהם, וכאשר עבדו ספרי חוכמותינו באובדן מולדותינו. וכאילו הוא מסביר למה הם היו צריכים ללמוד רפואה. מה?
הרפואה של פעם הייתה...
הייתה, נכון, המדע והפילוסופיה היו כרוכות עד היום באופן אנכרוניסטי. מישהו דוקטור לפיזיקה, הוא נקרא דוקטור לפילוסופיה, נכון? יש לו PhD. לא, מה זה PhD?
בסדר, גם מישהו דוקטור להיסטוריה.
נכון, הכל נקרא פילוסופיה. הכל נקרא פילוסופיה. זה... אני רוצה, אין לנו עוד הרבה זמן, אני רוצה, תעברו רגע לעמודה שימם א'. לא לכם רבותינו להקל ראש כנגד המזרח. מי הכה הצדוקים? מי נאבק בקראים? אשר היו בגיבורים בוסים? מי נתן הביתוסים לשוסים? הלא הרב זל, כי השם עמו. והוביש רוכבי סוסים והוציא אדיריהם מחצר מלך מצרים. כן, במצרים הקראים היו חזקים מאוד מבחינה פוליטית. והם רצו לאסור על היהודים הרבניים את כל בתי כנסת שלהם, לא יודע בדיוק מה הם רצו לגזור שם, והוא הצליח להפר את הגזרה הזאת. והוביש רוכבי סוסים והוציא אדיריהם מחצר מלך מצרים, מפחדו יגורו ומסתו חרדים, ורבים מימי הארץ מתייעדים כי נפל פחד הרב עליהם. לא נראה לי שהכוונה היא שהם מתגיירים, אלא להפך, שהקראים חזרו להיות רבניים, מה שנקרא. ונתחזק מוראו על כולם, והנני מעיד עליי, זה עובדה היסטורית ידועה, מעניינת מאוד, שהמקור היחיד שאנחנו מכירים אותה, זה מאיגרת הרמב"ן. והנני מעיד עליי לפני רבותיי שמיים וארץ, כי שמענו ממגידי אמת, שבכל ארצות מלכות תימן, קהילות רבות עוסקים בתורה ובמצוות לשמן, והיו מזכירים שם הרב בכל קדיש וקדיש. וחייכון ומכון וחדר רבן המשה בן מימון, אשר העיר עיניהם בתורה, ועמידה בקרן אורה, לבדל מהם גזרות קשות וכובד המס, כי היו כתית חוצות ומרמס, ומעליהם עול מלכות הרים. כלומר, החלק מה... מה שהרמב״ם עשה לתימנים, זה שני דברים. קודם כל, הוא שלח להם את האגרות, שעזרו להם בשעות הקשות שלהם מבחינה אמונית. אבל יותר חשוב מזה, היה להם גזרות של מלכי תימן. ומלך מצרים היה לו קשרים כלכליים איתו, וכנראה הוא היה יותר חזק מהמלך בתימן. כמו היום, זה לא השתנה. וכשהוא שמע לה, המלך מצרים ציווה על מלך תימן לבטל את הגזרות, כי אם לא, לא יודע מה, אז הוא יפסיק את התמיכה הביטחונית, את הסיוע הביטחוני שהוא נותן, לא יודע מה היה האיום של מלך מצרים על מלך תימן. אבל הרמב"ם בעצם גרם גם לחזק את האמונה שלהם, אבל גם להוריד את הגזרות מהתימנים, ובגלל זה הם כל כך הריצו אותו. מה זה קשור? בפרובנס היה להם טענות ענייניות, פרק חלק ב', פרק ה' ג' זה תפירה. עכשיו... מה?
זה אנשים שביקשו לשמוע את השיעור.
תשמע. תראו, אני רוצה להגיד שני דברים על ה... קודם כל, אני חושב שלמדנו במשך השנה המון מחלוקות מאוד חריפות של הרמב"ן נגד הרמב"ן, המון. וכזה כתב הגנה מרשים, לא, באמת כתב הגנה מדהים, יקראו אותו, הוא ממשיך, ויש אגרת קודם, ויש אגרת אחר כך, ויש... יש הרי, אני אקרא עוד איזה... בקיצור, אנחנו לא יכולים לקרוא פה את הכל, זה אגרת נורא, נורא, נורא ארוכה. בסופו של דבר, הדבר היחיד שהוא מסכים, זה שלא ילמדו מורה נבוכים בחבורה. כן? שמורה נבוכים ילמדו ביחידות ולא בחבורה. כמו שלומדים, כמו שהיו תקופות שככה לומדים זוהר. אז גם מורה נבוכים לא ילמדו בחבורה, אלא ילמדו ביחידות. לא ישירו במורה נבוכים.
כמו בכל מיני דברים, נכון? מעשה בראשית, מעשה מחכבה.
כן, ככה. זה הדבר היחיד שהוא מסכים. שמורה נבוכים ילמדו ביחידות, ולא יש שיעורים בבית כנסת במורה נבוכים. וזה בהחלט דבר שאפשר להבין ואפשר להעלות על הדעת. יש פה כמה נקודות שאני חושב שאם היינו מאמצים בעולם הדתי שלנו היום את מתודת המחלוקת של הרמב"ן, העולם שלנו היה נראה אחרת לגמרי. הרבה פעמים בודקים את העמדה הדתית כשלעצמה, והאמת היא, אנחנו יודעים את זה מהרמב"ן הזה, מעולם לא שמענו דברים כאלה בכנסת ישראל. מעולם לא לקחו ספר של אדם ואמרו, הספר הזה, השורה הזאת, זה כפירה, הנה פה, אתם רואים פה זה כפירה, פה זה כפירה. הרמב"ן לא מתעמת, לא יורד לרזולוציה הזו בכלל. הוא אומר הוא צדיק, הוא גרם לאנשים, כמה חסד הוא עשה לעם ישראל, איזה מנהיג גדול, פוליטי ודתי הוא היה של כנסת ישראל. זה הנושא שהרמב"ן מתייחס אליו. וממילא הוא אומר, ממילא העמדות הדתיות הן תמיד בסופו של דבר ניתנות לאינטרפטציה, כל עוד אתה רואה אצל האדם הזה מסגרת של חיים שהיא מובילה אותך למסקנה שכנראה העמדה הדתית שאותה אתה רואה ככפירה היא בגלל קטנותך ולא בגלל שהיא באמת כזאת. יש סיפור. בבית וגן יש רבי. הרבי מאמשילוב, שמעתם עליו?
כן.
פעם אני, פעם במוצאי ראש השנה, במוצאי יום טוב שני של ראש השנה, אני מתפלל בתפילה של בזמן רבנו תם, והלכתי, כי אני יכול, הלכתי להתפלל במוצאי ראש השנה ערבית בזמן רבנו תם, בשטיב לך ליד, ואז ירדתי לראות מה קורה שם, איפה הם היו, אתם יודעים? הם היו בדיוק, בדיוק התחילו מוסף. בדיוק התחילו מוסף. אחרי שאני הייתי ואחרי, בדיוק התחילו מוסף. הם מספיקים תמיד להגיד, לתתקיות הראשונות הם מספיקים לפני... מה? הם מספיקים, אני באמת לא מבין איך זה שהם לא צוברים את הדילי הזה לאורך זמן. צריך להיות אולי איזה שנה שעברה בכלל. אבל הם... את התקיעות הראשונות הם תמיד מספיקים לפני השקיעה, אבל אחרי זה הם מתחילים את הכבונס וזה. זמן רבנו תם הם היו עדיין, הם היו עדיין בתפילת המידה של מוסף. אז פעם באו לרב שלמה זלמן ואמרו לו שהרב מאמשינוב זה נגד ההלכה. אתם מבינים שזה נגד ההלכה, נכון? זה ברכה לבטלה לכל הדעות, זה, אין פה מה להתבלבל בכלל, נכון? תעשה איזה משהו, תחרים אותו, תנדה אותו, תעשה משהו.
קצת אקשן.
מה? קצת שיהיה מעניין, כן, סתם שם הם בירושלים. אז בואו להם, תשמעו, אם תביאו לי עוד דבר אחד שהוא עושה נגד ההלכה, חוץ מהעניין של הזמנים, אני אכנס לנושא. תחפשו. רוצה להגיד להם, תשמעו, צריך להסתכל על המכלול של האדם. נכון, יש פה איזה משהו מוזר, נכון? מה לעשות? ברור שזה גם נגד ההלכה, ברור שזה... ושם זה ברור, שם להלכה אין סוף אינטרפוטציות, ההלכה זה לא אמונה, ההלכה זה לא משהו, אבל צריך להסתכל האם האדם הוא חלק מאורך הדמיינות, האם האדם, מה דפוס החיים של האדם, זה נקודה ראשונה שהרמב"ן, הרמב"ן לא בודק את הרמב"ן בודק, אני חושב שזה משהו מאוד עדין, מצד אחד הרמב"ן הוא לא פוסט מודרניסט שהוא אומר לא משנה העמדה הדתית, הרמב"ן נלחם על העמדה הדתית, אבל הוא לא בגלל העמדה הדתית פוסל את האדם, וזה גם לא שהוא לא יפסול את האדם, אבל הוא יפסול את האדם עם מכלול צורת החיים שלו מוכיח על זה שהוא חי בצורה בעייתית. זאת נקודה ראשונה. נקודה, אני חושב שבעולם שאנחנו חיים, בעולם הדתי שבה אנחנו חיים, יש פה משפט אחד של הרמב"ן שאם היו מאמצים אותו בעולם שלנו, המחלוקות היו הרבה יותר נלוחות. מה הרמב"ן אומר לאנשי פרובנס? הרמב"ן אומר להם, תשמעו, אתם לא מבינים, אתם חיים בעולם מסוים, ואתם בכלל לא מבינים את ההתמודדויות של אנשי ספרד. אתם לא מבינים? יכול להיות שהיה עדיף שאנשי ספרד לא יתמודדו בהתמודדות הזאת, אבל זה לא רלוונטי. הם מתמודדים בהתמודדות הזאת. עכשיו, מה הפתרון שלכם? שמה? שמה נעשה? נכון? אתם יכולים, אתם יכולים לתת פתרון לאנשי ספרד? אתם לא יכולים לתת פתרון לאנשי ספרד. פעם דיבר איתי, אני אגיד את הדברים עם שמות האנשים, בגלל זה רציתי תהיה סגור. דיבר איתי